1, 2, 1, 2, 3. שלום וברוכים הבאים לטנקינג, מחלקת הכדורסל של מחלקת ה-NBA של הפודקאסט שלי, תופעת דורפן, אני רונן דורפן, איתי ציפי שמינוביץ', שלום.
שלום רונן.
את יודעת משהו, אסור, יש דברים שגם אם הם נורמליים וחיכית עליהם, והם... אסור שלא להתייחס אליהם, אני מדבר על 40,000. נקודות לברון ג'יימס, הכל כבר נאמר ונכתב, אבל אם הוא, כבר, אם הוא חוזר כל שנה, אז אנחנו צריכים להגיד, אז אנחנו גם צריכים לחייב את עצמנו להגיד ולכתוב ולהלל בכל פעם שהוא מגיע לאיזושהי נקודה כזאת. מה זה כבר, מה נשאר עוד להגיד? בוא נשאל אותך שאלה אחרת, לאן הוא יגיע?
לאן הוא יגיע? אין לי צל של מושג לאן הוא יגיע. אני גם לא יודעת מה המטרה שלו בשלב הזה, אני לא חושב...
אני אגיד לך משהו, כשמדברים על סיכוי לשבור את השיא, טוב, תמיד יכול להיוולד מישהו, נולד ג'ורדן, נולד לברון, את יודעת, אני לעולם לא אגיד אף פעם, כי תמיד יכול להיוולד מישהו, כן? זה, אנחנו מכירים את זה מספורט. למדנו את זה על בשרנו עם פדרר, והם כבר נולדו. אבל מהשחקנים הקיימים, עזבי את לברון, אני מסתכל על מי ריאלית נמצא בתחום ה-35,000 נקודות, דונצ'יץ' נמצא, הוא עם ממוצע קריירה טיפה יותר גבוה מלברון, כן, בהבדל גילאים ביניהם. אבל הוא משחק עונות של 60 עד 65 משחקים בדרך כלל. לברון התחיל את הקריירה עם המון עונות של מעל 75 משחקים, אז הוא כבר מאבד כיוון. אבל הוא, אם הוא ממש יתמיד וימשיך הרבה שנים, הוא יכול להגיע ל-35,000 נקודות. זה, לברון נראה לי עוד 3 עונות של 1,500 נקודות וצפון האפשריות בהחלט אצלו, גם 45,000.
זה אחד, זה דבר שני, הדוגמה היחידה שבאמת, שהיא באמת נשמעת ריאלית מבחינת קצב, צבירת נקודות, זה לוקה, אבל לוקה לא ישחק עד גיל 39 ולא ייראה ככה
בגיל 39. אולי הוא כן, אני פשוט מציין אותו, כי אחרים כבר איבדו את הסיכוי שלהם. הוא עוד מחזיק בכרטיס, את יודעת שזורקים את טופס הטוטו במחצית. הוא עוד צריך לזרוק את הטופס, בסדר?
זה נכון, הוא עוד מתמטית ו...
כן, מתמטית בלבד. אחרים לא מתמטית.
כן, אבל בוא נאמר, קודם כל אני לא חושבת שלוקה ישחק את גיל 39, וגם אם הוא יגיע לגיל 39, הוא לא יראה כמו לברון ג'יימס בגיל 39. אף אחד לא יראה כמו לברון ג'יימס בגיל 39.
הוא רואה אותו משחק עד גיל 39, כי אני מאמין שהוא ירצה כמה עונות באירופה בסוף, אבל זה משהו...
אוקיי, לא, זה משהו אחר, זה משהו אחר. אני מדברת על לברון ג'יימס בעונה ה-21 שלו, מסתובבים עם המוצאים שהיו לו בעונה הראשונה והשנייה שלו בליגה. זה
השנייה, יותר טובים מהראשונה.
כן, אוקיי, לא, אני סתם משווה, סתם מבחינת גילאים. זה לא עוד משהו שדומה לשום דבר, אני חושבת שזו קריירה, כבר הסכמנו על זה שזו קריירה את הכדורסל הגדולה בכל הזמנים.
לא הסכמנו, אבל בסדר.
קריירת הכדורסל, אנחנו לא שמים את מייקל ג'ורדן בשיחה, גם על זה הסכמנו. אבל כקריירה, אני לא יודעת, האיש, יש לו הכל.
אני אף פעם לא יודע איזה... אני נותן המון כבוד ללונגטיביטי, אבל אני רואה דיון ב... מי משחקני זמננו יוכל להיות מוזכר איתו בנשימה אחת? סטף כנראה לא, יוקיץ' אולי יצטרך עוד הרבה לתת ממה שנתן, אבל אם הוא יסיים עם יותר אליפויות ויותר MVP, אז אולי יפתח איזשהו דיון. אבל זה סתם שאלה של הגדרה למה אנחנו קוראים קריירה גדולה.
זה נכון. אז אני חושבת שהקריירה של לברון ג'יימס היא... קריירת הכדורסל הכי גדולה בכל הזמנים, אני אפילו לא חושבת שיש משהו ממש קרוב אליה. אני מסתכלת על מה שהאיש הזה עושה מכל, בכל פרמטר, זה בלתי נתפס, זה בלתי נסבל, היא בעיניי קריירה, גם מחוץ לכדורסל, היא אחת מקריירות הספורט המדהימות בכל הזמנים. אז זה עניין אחד. אני לא רואה מי מתקרב לזה,
אני
אני לא...
פשוט, סליחה, אני חייב להגיד פה משהו. אני פשוט, למה אני לא נותן, אני לא מזלזל בלונגטיביטי ושנים, אני פשוט מבין שהרפואה של המאה ה-21 היא לא הרפואה של המאה ה-20. כשיש לך ג'וקוביץ', נדל, פדר, מסי, רונלדו, בריידי, אתה מתחיל לחשוד שזה לא בדיוק אותם תנאים ששררו פעם.
זה בטוח, אבל תסתכל על שחקנים אחרים. בוא נעזוב באמת את החבר'ה של שנות ה-90. השחקנים האחרים בדור של לברון, שנהנים כולם מאותם תנאים. אז דורנט, יש שם האטה.
לגמרי.
וסטף השנה, יש שם האטה. מי עוד בגילאים האלה מי עוד מסתובב במקומות האלה?
לא, אין אף אחד.
זה לא דומה לכלום, זה באמת לא דומה לכלום, כי זה משהו שהוא גם מזל גדול, האיש בורח בגנים באמת נדירים, לפעמים, אתה יודע, הוא תופעת טבע, זה קורה, הוא כמו, אתה יודע, זה כמו קארל לואיס, גם היה תופעת טבע, זה קורה. אז יש את זה, לזה אתה מוסיף באמת מקצוענות נדירה, משמעת, ומישהו שבניגוד לאחרים, אני חושבת, הוא... הצ'יפ הזה שיש לו על הכתף מגיל אפס מעולם לא ירד משם. והוא פשוט ככה כל הזמן, זה לא עוצר וזה
עכשיו,
לא
אני
עומד.
לא בוחר אותו העונה לחמישיית העונה, אני כנראה בוחר אותו
לא.
שנייה אם מישהו ישאל אותי, אבל שחקן טופ 10 בליגה הוא די בקלות עדיין.
הוא עדיין שחקן טופ 10 בליגה, בוודאי, בגלל זה אני גם לא, אף פעם לא, אף פעם, גם אם זה שהלייקרס במקום העשירי, אני מסרבת לפסול אותם לגמרי, אני לא
אה,
אפסול.
בסדר, יופי, הקפצת מצוין לנושא הבא. אם יש דבר אחד שלברון אוהב, זה לתזמן את הדברים שיראו מושלם, ולא בא לו לחטוף הפסד שמיני ברציפות מיוקיץ' ביום שהוא שובר את השיא, אבל הוא חוטף הפסד שמיני ברציפות מיוקיץ' ביום שהוא שובר את השיא.
כן, נו, אין מה לעשות, תשמע. אין מה לעשות, אני חושבת שזה, ראיתי השבוע קליפ של ראיון עם אנטוני דייוויס, ממש בתחילת העונה, כזה ביום המדיה שהם עושים בתחילת העונה, ובו הוא אמר, שאלו אותו על ההפסד הזה לדנבר, שבשנה שעברה הוא היה הסוויפ הכי קרוב שאתה יכול לדמיין. זאת אומרת, הוא היה 4-0, אבל 4 משחקים באמת צמודים.
כן, הסוויפ השני הכי צמוד בהיסטוריה, אגב, היה,
ממש,
כן.
ממש, והיו רגעים במהלך המשחקים האלה שאמרת, וואלה, הם מצאו איזשהו פתרון ליוקיץ', כמובן שלקח לו בערך 3 דקות to figure it out ולמצוא את הפתרון לפתרון, אבל הם כן מצצו להם את הדם, אני חושבת, הכי הרבה בפלייאוף. ואז אנתוני דייוויס בתחילת העונה אמר שהוא ולברון, כל הפגרה רק דיברו על זה, כמה אנחנו שוב רוצים לשחק מול דנבר וכמה זה היה צמוד, ויכולנו לנצח, ועכשיו אנחנו נשחק איתם, ואנחנו ננצח אותם.
הם לא רוצים לראות אותם.
ידה, 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 הם מפסידים להם שוב ושוב ושוב. אני חושב שהשבוע אפשר היה לראות גם לברון, במסיבת העיתונאים שהייתה איתו אחרי המשחק, יכולת לראות שבפעם הראשונה, וזה נכון גם לא רק לגבי הלייקרס, זה נכון גם לתגובה של דרימון גרין, אחרי שדנבר ניצחו את גולדן סטייט. רצחו אותם, מתי זה היה? השבוע שעבר. אתה רואה שחקני עילית, העילית של העילית בליגה, בפעם הראשונה אומרים לעצמם, הנאגץ האלה, הם נכנסו לנו לראש, הם הפכו למפלצת הזו, שאתה יודע, זה inevitable, אתה יודע שהם ינצחו אותך ברבע האחרון. וזה חתיכת שינוי. אז זה רואים את זה על לברון, ורואים את זה על ה-Warriors, וראו את זה על ההיט. אז זה כן, אבל אם נחזור ללברון, אתה יודע, הם מקום עשירי, אין שום סיכוי בעולם, הוא לא יכול לחשוב אפילו על לא להיות בפלייאוף. אז זה לא גמור, במקרה של לברון ג'יימס שום דבר לא גמור אף פעם, כל עוד הוא על הרגליים והוא נראה כמו שהוא נראה, אז ויש לידו עדיין את דייוויס שהוא עדיין שחקן טופ 10 בליגה, ויש
לא, הוא לא
שמה
טופ 10. את
טופ
יודעת,
15.
בין 10 הראשונים יכולים להיות רק 10.
טופ 15, טופ 15 הוא כן.
נכון, אני רק אומר, בעידן הזה אני אפילו לא זורק את הביטוי טופ 10 בקלות, דורנט, אני לא בטוח, כאילו...
כן, זה נכון, זה, כן, זה
בוסט
נכון,
מאוד.
אבל בוא נדבר, אבל אני מדברת על, לפחות על פוטנציאל, על מה שאנתוני
כן.
דייוויס בפנטזיות יכול לעשות. אז לכן אף פעם, אי אפשר לפסול את קבוצה של לברון ג'יימס, וגם זה מוסיף, אני חושבת, להילה, לקרניות הזאת שלו, כי לא ראינו משהו כזה, אתה יכול
אבל זה
לספור.
הנקודה, הוא בראש של כולם, כולל של סטף כשיש פלייאוף, הוא לא בראש של יוקיץ'.
אף אחד לא בראש של יוקיץ', זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין הזה, זה מין, אנחנו
כולל
מפחידים.
אנשים שנותנים לו 40 על הראש, לפעמים.
לא, אף אחד לא נכנס אליו, אף אחד לא נכנס, אני שמעתי השבוע פרשן NBA שאני לא זוכרת מי היה, מישהו שדווקא לא החזיק מיוקיץ' ממש עד השנה שעברה, והיו רבים כאלה, אתה יודע, פרשני ה-NBA,
נכון, נכון, כן, כן,
הם
כולם.
ראו, כן, הם התעקשו באופן די מגוחך, לא לתת לו את הכבוד שמגיע לו, אבל הוא אמר, והוא מחובר, והוא מדבר עם אנשים, הוא אומר שזה השחקן שכל הליגה פוחדת ממנו, והיא פוחדת ממנו לא רק בגלל מה שהוא יכול לעשות, היא פוחדת ממנו בדיוק בגלל מה שהזכרת עכשיו. אי אפשר להיכנס לו לראש, הוא לא משנה הבעת פנים, הוא כמעט לא מתרגז על שופטים, הוא כמעט לא מתווכח איתם, הוא לא אומר כלום, הוא לא מוציא מילה מהפה, הוא יותר חכם
יותר
מהמאמן
מזה,
שלך.
אפילו השאלה, ניתן לו לנצח אותנו
או לא ניתן
עצמו,
לו,
רק
כן.
שאחרים לא ינצחו, או
כן.
ניקח לו את הנקודות, נראה מה אחרים, זה לא אכפת לו אפילו מה אתה עושה.
בדיוק.
אתה יכול לתת לאחרים, או אתה יכול לתת לו, זה ממש לא אכפת לו איך אתה מתכוון לעצור אותו, זה לא
כן,
יקרה.
זה גם המחשבה הזו היא חלק ממנה נובע באמת מניסיונות, אתה יודע, מניסיונות טקטיים, אתה מנסה למצוא לזה פתרון, אבל חלק מזה מהתפיסה של ה-NBA, שפשוט, שיוקיץ' פשוט לא מכיר בה או ולא מכיר אותה, של בוא ניקח לו את הכלייה וזה ירגיז אותו כי הוא כוכב והוא רוצה לקלוע, לא, זה לא עובד אצלו ככה, הראש שלו לא עובד ככה, הוא לא מעניין אותו שום דבר מהדברים שמעניינים את
הוא
כל
לא
שאר
אלפא מייל,
הקבוצה.
הוא אלפא זירו. את יודעת מה זה אלפא זירו?
הוא לגמרי אלפא זירו.
זה המחשב הזה
לגמרי.
שלמד שחמט ופוקר ועוד משחק,
כן, כן,
ופו
כן. כן.
וברידג' והוא מנצח את כולם בכל מקום.
כן. כן. המשפט הזה שמעתי שבוע מהפרשן הזה, ששחקנים מבינים שהוא, שאי אפשר להגיע אליו, ושהוא יכול למצוא פתרון לכל דבר, ו... שהוא יותר חכם מהמאמן שלך. אתה עולה למגרש, והשחקן שמולך, אתה יודע שהוא יותר חכם מהמאמן שלך, ומה אתה עושה? הוא הגיע, וזה איזושהי קפיצה, אני חושבת שגם הוא וגם דנבר עשו, בשבועיים שלושה מאז האולסטאר עכשיו, מין קפיצה בתודעה של, אוקיי, הם מסתובבים עכשיו במקומות האלה של גולדן סטייט, היו בסיאם, של אתה יודע מה יקרה. אז זה מדהים, אבל אם חוזרים, אבל שוב, גם יוקיץ', נגיד שהוא יחליט שהוא רוצה לקלוע הרבה נקודות בקריירה שלו, אין לו שום סיכוי להגיע למספרים של לברון.
לא, זה בכלל לא מדובר, אבל
לא,
קודם
גם
כל,
אם, הרי,
קודם
הרי
כל
גם אם...
להגיע למספרים של לברון זה צריך לעניין אותך. לא מעניין אותך.
אחד, נכון.
לא, אבל זה לא, הוא
זה נכון.
התבגר כסופרסטאר מאוחר מדי, באמת צריך להיות סופרסטאר מהיום הראשון. את יודעת
נכון.
מי נמצא עוד עם הטופס טוטו ביד?
כן, ומבי.
ומבי.
כן, אבל נכון,
אבל
נכון.
הגוף שלו לא, הוא לא
הבעיה
יסכם.
עם, זהו, העניין עם ומבי זה שאנחנו לא יודעים באמת איך הגוף שלו, מה הלונג'ביטי שלו, אנחנו לא יודעים, פשוט לא יודעים. אם הוא בנוי לשחק 10 עונות, 15, חס וחלילה, טפו טפו טפו, יפצע לפני, אי אפשר לדעת. במקרה של לברון, מההתחלה היה ברור שמדובר פה באתלט נדיר, שאם לא תהיה לו פציעה איומה ונוראה, ישחק הרבה שנים. לא יודעת אם חשבנו שהוא ישחק 21 עונות ויראה ככה, אבל כן.
ומבי, אז לפני כמה ימים אירחנו פה את עמית שרף, שהוא דיבר על דני אבדיה, והוא אמר, הוא סייג את השיפור הסטטיסטי למרות שזה שחקן שהוא מאוד אוהב, בזה שהוא משחק בקבוצה שמשחקת על כלום. ומבי משחק בקבוצה שמשחקת על כלום, וכל בוקר את שולחת לי מסר, עוד לא ראינו 5% ממנו, מה שהוא עושה זה מדהים. למה את לא מסייגת את זה בזה שהוא בקבוצה שמשחקת על כלום?
כי זה לא קשור לזה שהוא בקבוצה שמשחקת על כלום, מה שחשוב זה מה שאתה, מה שחשוב זה הוא. הכישרון שלו, הדברים שהוא עושה נגד קבוצות, דווקא בגלל שהקבוצה הזו כל כך חלשה, ואין לה שום דבר חוץ ממנו, יש שם שחקן וחצי. עדיין הוא מגיע למשחקים נגד השחקנים הטובים באמת, והוא תמיד טוב נגדם, תמיד. היו לו משחקים נהדרים נגד יניס ונגד לברון, והיה לו משחק נפלא נגד הטנדר השבוע, והוא דווקא נגד הטובים האלה, אתה רואה שהוא כבר מוכן. עכשיו, עם כל הכבוד לכל השחקנים האחרים, כולל דני, שהוא שחקן מאוד מאוד מוכשר, אנחנו מדברים פה על, באמת על משהו שלא ראינו מעולם, ומה שרואים אצלו, בקצת יותר מחצי עונת הרוקי שלו, אני באמת חושבת שאנחנו, מה שקרה בקיץ היה סוג של אנדרהייפ. הוא הרבה יותר טוב בשלב הזה ממה שחשבתי שהוא יהיה. הרבה יותר טוב. ואתה רואה שהוא צובר ביטחון, והוא לומד, כל משחק הוא לומד. קודם כל אתה רואה שחקן נורא נורא חכם, וגם ילד מאוד בוגר כזה. והוא כל משחק הוא רק משתפר, והוא עושה את זה בלי פוינט גארד. הוא עושה את זה בקבוצה שבכלל לא משחקת עליו. כל מה שהוא קולע הוא לוקח בעצמו, ובחודש האחרון, אני חושבת מאז פגרת האולסטאר, אתה פתאום רואה שהילד הזה מסוגל למסור, שיש לו הבנה של המשחק, שיש לו, אני כבר לא מדברת על מה שהוא עושה בהגנה, הקבוצה אומנם משחקת על כלום, אבל זה היה ברור מההתחלה, היה ברור מההתחלה שככה יראה, אלה הסן אנטוניו ספרס של העונה, אבל אני לא חושבת שמישהו חשב שהוא ייראה ככה כבר באמצע עונת הרוקי שלו, וזה מגיע למצב שבו אם אתה שומע פרשנים אמריקאים היום, אז הם יגידו לך שהתוכניות של הספרס בקיץ של ניקח את זה לאט, we'll take it easy, ניתן לו שנתיים בקבוצה הזאת, סתם ככה, לפני שבכלל להתחיל לבנות משהו סביבו, פתאום הדיבורים הם אחרים לגמרי. הילד הזה הוא מוכן להתפוצץ, אז בואו כבר נבנה משהו אמיתי, אמיתי סביבו, כי חבל על השנים האלה. אין פה הרבה מה לבנות אצלו, הוא רק, זה ממש כמו מבצע סבתא, הוא ממש,
אוקיי, אז אם אנחנו מדברים
ממש התחיל הכי מהר שהוא יכול, ולאט לאט הוא מגביר. זה
אז,
ממש
אז, אז הם הגיעו לרגע שהם צריכים לחשוב על עניין פופוביץ', אם הוא צריך להמשיך בגילו לאמן.
אני חושבת שפופוביץ' שמו צריך לחשוב על זה, אני לא חושב שיש מישהו בסן אנטוניו שיגיד לפופוביץ' תפסיק לאמן. אני חושב שהוא צריך לחשוב על זה. תראה, הוא הנשיא שם שני לענייני כדורסל, אני מקומו הייתי זזה בקיץ, ומתעסקת באמת בלבנות מסביב לוומבי, ולשים מישהו אחר, אבל אם הוא מרגיש שהוא עדיין יכול, מה אני אגיד לך? ג'ו ביידן רץ לנשיאות. זה בדיוק אותו דבר, אם הוא לא יזוז לבד, לא יזיזו אותו.
כן, דיקית אותי עכשיו.
מה?
אגב, חזרה ל... היה לקראת הטרייד דדליין, ומסתבר שזאת הייתה שמועה שהיה לה בסיס, ניסיון של הווריורס להשיג את לברון, ואם זה נכון, זה נראה לי דגל לבן משני המועדונים האלה. כי זה, טוב שזה לא קרה, כי זה באמת היה פתטי.
כן, זה היה קצת פתטי, אני חושבת. אני לא, אני גם לא, אני לא יודעת מה הייתה בדיוק ההצעה, מה בדיוק ווריורס עמדו לתת ללייקרס בשביל לברון. זה נראה לי
אני יודע, אם לברון היה דורש טרייד, היו נותנים לו, אף אחד לא יכריח אותו להיות במקום מסוים, אבל...
כן, אבל אני לא חושב, אני, לברון ג'יימס לא דורש יותר טריידים, לא בגיל הזה. זה לא... עברנו את השלב הזה, וחוץ מזה, אתה יודע, לברון יש לו נטייה, אתה יודע, לפעמים הוא הולך קצת על הקו האפור, שבין שקר לאמת, יש לו, לא, יש תחושה שהוא לא תמיד אומר אמת.
רגע, זה בא ממנו הידיעה? לא, הידיעה...
לא,
בא...
לא, 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 לא. הוא טוען שהוא שמע על זה לראשונה כשהוא קרא על זה עם כולם. אני, אם אתה מאמין לו, אם אתה מאמין לו לזה, אז כן. אבל מה שאני כן מאמינה לו זה שהוא לא רוצה לעזוב את לוס אנג'לס, וזאת תהיה הקבוצה האחרונה שלו. טוב לו בעיר, טוב לילדים שלו שם, יש לו משפחה, הוא מבסוט, הוא מפיק הוליוודי, זה אני בטוח, בזה אני מאמינה לו, הוא לא
לא,
יעזוב.
ואפשר, אתה יודע, זה לא כזה רחוק. אם...
לא קשור לרחוק, אני לא חושבת שהוא רוצה לזוז לעוד קבוצה. לא
מה, אתה רוצה
בגיל
להגיד
40.
בהליקופטר, כי לא, לא, לא הליקופטר. לא.
כן, זהו, לא עולים על הליקופטרים שחקני הלייקרס, כן.
לא.
לא. אבל אני לא חושבת שבגיל 40 הוא רוצה לזוז, באמת שלא.
היי, יופי שאנחנו מדברים על לוס אנג'לס, כי קראתי לא מזמן טור מלומד של ציפי שמילוביץ', מוכר לך
לא
השם?
מכירה אותה, לא שמעתי עליה.
משהו על הסיכויים של הקליפרס?
תשמע, אתה לא יכול לצחוק. קודם כל, בוא נסתכל על הטבלה. איפה הם במערב? זה אחד. לפני כל הקבוצות הגדולות שלך. אז זה אחד. ולפניהם יש את דנבר, ויש שתי קבוצות שמובילות את המערב כל העונה, ועדיין אף אחד אפילו לא מדבר עליהם בהקשר
לא,
של
לא
הפלייאוף.
כלום, קצת מדברים על מינסוטה.
קצת, כן. קצת, אבל אתה אומר, הם עדיין הם צעירים, הם יגיעו לפלייאוף, הם ישקשקו. אז אתה אומר, כן, יש להם את הכישרון, אבל אתה עדיין לא חושב שהם ילכו החוג בפלייאוף השנה. ויש את מינסוטה שמובילים את המערב כל השנה, יש להם את ההגנה הכי טובה בליגה, ואף אחד לא מדבר עליהם. אז שתי אלה ודנבר הם היחידות שנמצאות לפני הקליפרס. אז בואו נתחיל עם זה. ברור שמשהו רע יקרה, וברור שהקליפרס לא ילכו לשום מקום, וכולי וכולי. אבל היה להם סטרץ, שבו ראית למה הם מסוגלים לעשות, כשכולם בריאים, וכזה כל הברגים שם מסודרים. אז הפוטנציאל הוא שם, ולכן אתה לא, אף פעם לא יכול לפסול אותם לגמרי, כי יש להם את היכולת. אתה יכול להניח, ללמוד
אני יכול
מהעבר.
לשאול אותם לגמרי, אני אגיד לך פה,
אתה יכול,
אני
בדיוק, אתה
פוסל
יכול
אותם
ללמוד.
לגמרי.
כן, אבל אני, נכון, אבל זה לא מופרך להצביע עליהם, כי...
אוקיי, בסדר, הצבעת עליהם כמין, לא, האמת שסייגת את זה בהרבה מאוד דברים, ופשוט התנפלתי
זה
עלייך
לא אני אמרתי לך, זה
לא
לא אני
הוגנת.
אמרתי לך שאני, אמרתי לך שאני לא מכירה את השם הזה, זה לא אני כתבתי, אני רק מגנה עליה.
הווריורס חטפו 52 הפרש מבוסטון, אז הם לא, זה לא יכול להיות שם שום דבר.
יואו, אנחנו באמת צריכים לדבר על בוסטון, רונן.
כן, אוקיי, בוסטון, 11 ניצחונות רצופים. אפשר להגיד מתחת לרדאר קצת?
יחסית ליכולת שלהם, כן. כלומר, בעניין אחד הוא שהמזרח נורא חלש, וקרוב תשומת הלב היא במערב, זה אחד. אז זה לכאורה מתחת לרדאר. אבל כשאתה מתעלם מהרדאר ומהטרנדים ומנרטיבים וכולי, ואתה מסתכל ואתה אומר, נכון שהאליפות עוברת דרך דנבר, אבל יכול להיות שהסלטיקס הם בכלל הקבוצה הכי טובה היום בליגה. זו קבוצה מדהימה. אני לא זוכרת, קודם כל חמישייה הראשונה כזו, לא זוכרת מתי, אולי לווריורס, כשהם היו עם דורנט, הייתה חמישייה ראשונה
כן,
כזו.
הוורז עם דורנט.
כן. חמישייה ראשונה, פשוט גם מושלמת מבחינת איך כולם שומתים עם אחד לשני, גם שיש לה הכל, הגנה והתקפה, גם שחקנים שנמצאים בשיא הקריירה שלהם מבחינת גיל, ניסיון, הם חיזקו את הספסל, יש להם בית, תשמע, המשחק הזה נגד גולדן סטייט, זה היה, א', זה היה מחמיר לב לראות את הווריורס ככה, אבל זה גם היה, וואו, זה היה, הסלטיקס נראו כמו משחק מחשב. נכון שאתה לפעמים גם תופס יום שבו הכל נכנס, אבל הם שיחקו כמו שהם שיחקו בלי פורזינגיס, זה היה מפחיד, זה היה מפחיד. אני לא רואה איך הם לא הולכים לגמר הפלייאוף, אני לא רואה מה מתקרב ליניהם, אתה יודע.
אם מדברים על מתחת
תמיד
לרדאר,
יכול להגיד יאניס, אסור לפסול את יאניס,
כן,
ואסור
רגע,
לפסול.
אנחנו נגיע לזה, אם מדברים על מתחת לרדאר, זאת אומרת, מציינים כל הזמן שאוקלאומה ומינסוטה מתחת לרדאר, אבל את קליבלנד לא מציינים אפילו.
לגמרי, לא
במקום
מזכירים.
שני. זה מעולם לא הייתה קבוצה במקום השני שזכתה ל... פשוט
שהייתה יותר מתחת
קיימת.
לרדאר.
אוקיי.
שהייתה יותר מתחת לרדאר. כן, אני חושבת שחלק מזה זה פשוט חוסר אמון, שאתה יודע מה, אתה אומר, הקבוצה הזו היא לא תלך רחוק, אבל הם ממש טובים. הם ממש
כן.
טובים, היא באמת לא יודעת למה קליבלנד מקבלים, יש כזו התעלמות מהם. אבל זו קבוצה ממש ממש טובה, נורא מוכשרת, עם המון שחקנים טובים, קו אחורי נהדר, דונובן מיטשל הוא בונפייט סופרסטאר, הם באמת קבוצה.
וגרלנד נהדר, ומובלי
כן?
נהדר.
הוא וגרלנד הם נהדרים, מובלי, אלן, יש שם קבוצה, פשוט יופי של קבוצה. אני חושבת שהם הם קצת, חלק מההתעלמות מהם זה חלק מהסיפור הכללי של המזרח, שהוא פשוט איכשהו
אולי זה
הצליח.
קצת כמו שיקגו. אמנם לברון עוד פעיל ובמקום אחר, אבל אחרי ג'ורדן, אל תבלבלו לי את המוח עם שיקגו, הקבוצה הזאת היא כאילו לא חשוב מה
יכול, אולי, אני יודעת, אולי, יכול להיות, אבל יכול להיות. אני חושבת שהבעיה היא אחרת, יותר המזרח באופן שהוא באמת, הוא פתאום נורא נחלש, כאילו הפערים בין המערב למזרח פתאום חזרו להיות מה שהם היו, ואז כשאתה לא מתעניין במה שקורה במזרח, ודי ברור לך מה יקרה, אתה אומר, כן, זה יהיה גמר, סלטיקס מילווקי, אז גם קבוצה שכזו עוברת מתחת לרדאר, היא עוברת ממש מתחת לרדאר, זאת אומרת, לא רואים אותה בכלל, והיא פתאום מקום שני, וזה לא נראה לך כזה משמעותי, כי מכל הקבוצות האלה, אתה אומר, כן, יש שתיים, והם יגיעו לגמר אם הם לא ייפגשו קודם. וזהו.
יש גם עוד נקודה, הם ביט בחוץ, אז יש איזושהי הערכה שהסיקסרס באיזה חסר. הניקס
נכון.
סובלים ממכת פציעות, אני לא חושב שהם ייצאו מזה. עכשיו אתה רואה את הניקס, באמת, בגלל שהם פתרו את כל הבעיות שלהם, אז חזרנו לנקודה שהם קבוצה חסרת מזל.
זו בעיה שאי אפשר לפתור, כן.
זה אי אפשר לפתור, כאילו שנים הם היו גרועים, אבל עכשיו שהם לא גרועים, כמו נניח כמו בניינטיז, אתה
כן.
נזכר, הם בעצם הם קבוצה חסרת מזל.
כן, זה לא משנה כמה הם טובים, הם קבוצה חסרת מזל. אני לא יודעת, תשמע, אני חושבת שהם, תראה, בפלייאוף הם יהיו, ויש מצב שהם יגיעו לפלייאוף וכולם חוזרים. אז
כן.
מה?
כן, יש בהחלט מצב, זה אחת הסיבות שלא מתייחסים כל כך לקליבלנד. אני קצת לא מעודכן, הם ירדו למקום השלישי, ופה אני רוצה להגיד משהו. שמי, יש לי רק מילים רעות להגיד על כל יועץ מקצועי שפתאום נהיה המאמן. זה פוליטיקה ברמה הכי נחותה שיש, וככה דוק ריברס השיג את התפקיד במילווקי פתאום, אז פתאום הוא בתמונת האליפות. שקצת ירדו עליו, גם רדיק ירד עליו והכל. אבל דבר אחד אני חייב להגיד, לא יכול להיות שזה לא על דעתו של יאניס, נכון?
אני חושבת שלא יכול להיות. הוא מתעקש שהוא לא ידע על הפיטורים עד הרגע האחרון, והוא מתעקש, אני לא יודעת, אני לא, אני, אין סיכוי שלא דיברו איתו לפני שזה קרה. אבל תשמע משהו, קודם כל דוק ריברס, שני דברים, קודם כל הוא לא איזה יועץ שהגיע להיות מאמן, הוא, אתה יודע, יש לו עבר ארוך שנים כמאמן, והוא
כן, אבל
חי,
הוא הגיע עם מאמן חדש בתפקיד.
הוא חי הרבה מאוד, הרבה הרבה מאוד שנים על האליפות האחת הזו שהוא לקח עם הסלטיקס, ומאז זה בעיקר כישלונות, הוא באמת מאמן לא טוב. אבל, ופה בא אבל, נגיד בינוני, מפגרת האולסטאר, הקבוצה הזו נראית הרבה 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 יותר טוב, הם מנצחים, הם חזרו לשמור, הם נראים הרבה הרבה יותר טוב, וכשהבקס הם מחוברים, אז אתה פתאום נזכר שיש להם מפלצת, שיאניס הוא בלתי עציר, שדמיאן לילארד הוא מישהו שיכול לנצח משחקים לבד. הם תמיד מסוכנים, הם תמיד קונטנדר כשהם נראים טוב. אתה יודע, אבל כשנגיע לפלייאוף אני מניחה ש...
אגב,
בדיוק.
הלקוח של המערב, כרגע הפליין, הפליין, לא הפלייאוף.
כן.
זה דורנט, דונצ'יץ', סטף ולברון.
כן.
מטורף.
גולדן סטייט לפני ה-50 הפרש שקיבלו בסלטיקס היו בריצה של כמה? 11-2, 12-3, משהו כזה, הם ניצחו וניצחו וניצחו וניצחו, וכלום, לא זזו מילימטר
כן, יש
מהמקום הזה.
נפילה של 6 משחקים מתחת ללייקרס במקום העשירי, אז הפלייאוף סגור כבר, הפליין.
הפלייאוף והפלייאין, זה עכשיו באמת
כן.
מלחמת עולם על מי נכנס לפלייאוף בלי להיות בפלייאין ועל יתרון ביתיות, אבל אתה רק רואה כמה המערב קשה, כי לא חשוב כמה גולדן סטייט ניצחו ברצף, זה לא הזיז אותם מהמקום התשיעי. זה לא הזיז, כי
לוקה דונצ'יץ' בעונה מצוינת נמצא במקום השמיני. הוא מועמד MVP בעיני כמה אנשים, אבל לך תגן על זה מול
לא,
הסאץ,
אני לא
ששיבחנו אותם הרבה, הם עדיין גם לא בפלייאוף, כי מי שכן בפנים, הנה עוד קבוצה בכלל על שום רדאר, זה הפליקנס.
ממש על שום רדאר, כן?
ממש על שום רדאר.
ממש על שום רדאר, אבל הם קצת נחלשים. אני חושבת שבסוף, אני חושבת עוד פעם, זה עניין של, אתה לא יודע מה המצב של בוקר, זה תמיד זה פציעות, זה כל הזמן זה פציעות. אני חושבת שמי שבטוחים בפנים זה באמת ארבע הראשונות, וכל היתר, כלומר,
אני חושב ממי שלא על הרדאר, כאילו, אני לא יודע כבר מה זה, אנחנו סתם מגדירים את זה כזה. אני חושב שמהקבוצות היותר אלמוניות, בלי סופרסטאר מפורסם, זאת שקצת יותר מעניינת היא סקרמנטו, כי היא לא הייתה צריכה להפסיד את הסדרה לגולדן סטייט שנה שעברה. דיארון פוקס הוא קלוזר אמיתי, וסבוניס נותן עונה נהדרת.
וזה סבוניס נותן עונה מדהים, עונה מדהימה. הוא באמת
הייתי אומר
נותן
עונה כמעט יוקיץ', אלא שהוא פגש אותו לפני כמה ימים, ויוקיץ' בישל אותו, ארז אותו, הכניס אותו
כן,
לפיתה.
הוא כן, הוא יוקיץ'.
אכל אותו.
הוא סבוניס זה יוקיץ' מוולמארט, אתה יודע, זה כאילו, אתה יודע, זה
לא,
יוקיץ'
זה כאילו
זה יוקיץ' שאתה קונה מאוד בזול.
הגרסה המקורית זה אבא שלי. בסדר, אז
כן.
הגרסה המקורית זה אבא שלך, אבא שלי היה מגדל סוסים בסדר. אני
כן.
אתן לך בראש, כאילו.
כן.
אבא שלו היה יועץ חקלאי, לא היה להם כסף לחווה של יוקיץ'.
כן.
אבל, כן, זה, אבל זה, יש ז'אנר כזה של ספורטאים בנעלי אבים, כמה זה קשה. חייבים לתת לדומנטה סבוניס הרבה קרדיט פה, הוא באמת נותן קריירה ענקית, הוא נותן קריירת הול אוף פיים, ככה זה נראה.
הוא נותן קריירה, כן, הוא נותן קריירה נהדרת, והוא נותן אותה באופן שהוא, אתה רואה שהוא הבן של אבא שלו, אבל גם הוא כל כך מודרני, הוא באמת שחקן נהדר. סקרמנטו זו, באמת, אני מסכימה, הם אחרי השנה שעברה, שהייתה כזה, הייתה מין הפתעה נורא גדולה של, אתה יודע, קבוצה, אז פחות מתייחסים אליהם השנה, אבל הם גם לגמרי כאלה מתחת לרדאר, הם קבוצה טובה מאוד.
עם
זה
מאמן שהיה חלק חשוב מאוד בגולדן סטייט בשנים גדולות.
כן, מאמן מצוין. הוא פשוט מאמן מצוין. והייתה שאלה לגבי האם שנה שעברה הייתה תחילתה של קבוצה או פלוק, ולא, הם קבוצה.
לא, הם גם עשו את העסקה הזאת על סבוניס, מאוד מדויקת. הוא כבר היה בפלייאוף של שנה שעברה, אני חושב. אוקיי. מה עוד לא הסתכלנו? אני חושב שקברנו את כל מה שצריך בנקודה הזאת. אבל רק שנייה, אני אחזור למשהו שדיברנו עליו. אז מילווקי, כי מה שהיא כן מביאה על הסלטיק, זה פשוט זה שהיא הייתה כבר אלופה. זה ישנה במשהו?
יכול להיות, יכול להיות. אני חושבת שאם אתה מסתכל על, בעיקר על טייטום ובראון, והם מבינים שזה צריך לקרות השנה.
כן, הם בלחץ עצום, טייטום
בדיוק,
במיוחד.
בדיוק. הם מבינים שזה צריך לקרות השנה. זאת אומרת, בנו ובנו ונחכה עוד שנה ונחכה עוד שנה ונחכה עוד שנה. בקיץ האחרון כבר התחיל הטרייד של סמארט, היה תחילת... ברד סטיבנס הבהיר לחבר'ה האלה, אני לא ממשיך לחכות סתם. והם מבינים שזה צריך להיות
זאת גם
השנה.
קבוצה חסרת רחמים, אני חושב שאם זה לא יקרה השנה, אני לא שולל משהו כמו טייטום בעד דונצ'יץ'.
לא,
כאילו...
לא, סלטיקס אין איזה, גם ברד סטיבנס למד הכל מדני איינג', אין שם מצפון ואין רחמים.
כן.
ואתה יודע, הוא החליף את מרקוס סמארט, השחקן הכי אהוב על האוהדים של הסלטיקס, הוא לא, אני לא חושב שהוא איבד שעת שינה בגלל זה. ואין לו, לא תהיה לו שום בעיה. אז זה כן יכול לבוא לידי ביטוי בסדרת פלייאוף בין הבקס לסלטיקס, טייטום ובראון, עם כל הלחץ שיש עליהם, והוא עצום. בוודאי שזה יכול להשפיע, אתה יודע, ויאניס מגיע, אני כבר הייתי פה, אני יודע בדיוק מה לעשות.
אבל אולי גם עליו צריך להיות יאניס, לחץ, כי בתור הדבר הכי גדול שבא מאירופה, יוקיץ' קצת מתחיל להשכיח אותו,
אתה רואה, אגב,
האגו שלו הוא מה, של אליפות אחת?
זהו, אני לא יודעת מה האגו של יאניס, אני כן יודעת שהאוהדים של מילווקי מאוד מוטרדים מזה, שיוקיץ' לגמרי נגס לו בסטאר קוונטי, באבק הכוכבים הזה, כן. אבל עד כמה יש לחץ על יאניס? אני לא יודעת, אנחנו... אני לא חושבת שאנחנו מכירים אותו מספיק טוב, למרות שזה נראה כאילו אף אחד לא מכיר את יוקיץ', דווקא אני חושבת שאנחנו כולנו יודעים מי זה יוקיץ' וקצת פחות יודעים מי זה יאניס. אז אני לא יודעת איך זה עובד לו על הראש מבחינה פסיכולוגית. אני בטוחה שהפלייאוף של השנה שעברה היה טראומטי, ובגלל זה... אני לא חושבת שעשו טרייד על החבר הטוב שלו, ג'ו הולידיי, בלי לשאול אותו.
לא, אתה רואה מהלכים, אתה רואה לילארד הגיע, אתה רואה מאמן הוחלף ומיד הוחלף ועוד מאמן, אתה רואה שם תמונה
כן,
שלו.
יש שם
זה
תחושה
כבר לא
של...
מילווקי השקטה שאנחנו רק בונים פה סביב יאניס
לא,
ואנחנו
לא,
החברותית
אנחנו רוצים אליפויות.
הזאת.
כן, לא. לא, זה מועדון שהוא מסמן אליפויות כל עונה. עד כמה הלחץ עליו גדול? אני יודעת, אני חושב שהוא יותר גדול משל כוכבים אחרים בקנה המידה שלו. אני לא חושב שהלחץ על יאניס יותר גדול מאשר הלחץ על דורנט, שהוא שחקן שיש לו שתי טבעות, ועל שתיהן יש מין כוכבית וירטואלית. אז אתה יודע, אני חושבת שעל כל החברה האלה הלחץ הוא קיים באותה מידה. הוא קצת יותר על טייטום ועל בראון, ואני מניחה שהוא יתחיל להעיק על לוקה דונצ'יץ'.
מה כולם יכולים לעשות? דונצ'יץ' נמצא, יוקיץ' בחיים של כולם, אין להם מה לעשות.
כן, הם כולם צריכים... כן.
כרגע זה...
הבעיה שאני לא יודעת איך אתה יכול לנצח אותו בסדרה שלמה, אתה יכול לנצח אותו משחקים בודדים.
הבעיה שהוא לא... הוא לא מתעייף. הוא לא מתעייף כי הוא לא רץ, והוא לא קופץ. בגלל שהוא לא רץ והוא לא קופץ, הוא לא בסכנת פציעה בשום נקודה.
הוא לא מתעייף בכלל, זה נכון.
כן. זה
אבל...
לא שהוא לא מתאמץ, אבל הוא לא... הסוג מאמץ שהוא עושה, לשים את הגוף, להישען, אין שם מהלכים מסוכנים, אין שם תאונה
לא,
שמחכה להתרחש, הוא לא חייב לעבור להירו בול, הוא לא חייב תנו לי את הכדור וזוזו הצידה, הוא...
לא, אבל מה שאתה עוד רואה, וזה גם לזכותו, אבל...
דורנט דיבר עליו, זה מאוד מעניין, קצת על פסיכולוגיה של שחקני עילית, שהוא אמר, אתה לא יכול לזרז אותו. כי
בדיוק.
דורנט תמיד אומר, אני אקח את המשחק לקצב שלי, ואז אני דורנט, הקפטן המושלם. לא.
כי אתה לא יכול להיכנס... בדיוק, כי הוא אטום, אתה לא יכול להיכנס אליו לראש, ומה שכן... וזה יתרון של קבוצה שנבנתה כמו שצריך לאורך הזמן, באופן אורגני, יש שם, ההבנה העיוורת שלו עם גורדון ועם ג'מאל, ואתה רואה את המהלכים שהם מגיעים לדקות האחרונות, והמילה שהאמריקאים נורא אוהבים, execution.
את יודעת למה? כי אף אחד שם, אם תסתכלי על זה, אף אחד שם לא נקלע למצב שהוא עושה משהו שהוא לא פשוט לו.
כן, או
אם
שהוא לא בא לו
גורדון או
סיפור.
מטביע, או הוא עם גוף גדול על שחקן קטן, קולע להפקל. מרי רק עושה את, את יודעת, פותחים לו את הסקרין, עושה את החדירה הזאת ושם, זה מהלך מאוד יפה, אבל הוא חוזר עליו שוב ושוב, הוא לא עושה מיליון דברים שונים, מרי. כולם משחקים נורא פשוט.
כן, כולם משחקים נורא פשוט, אבל יש לו לידו מר גורדון ומייקל ג'וניור פורטר, שהוא כישרון נהדר, הוא פשוט לא יציב, אבל כשהוא טוב, אז הוא פשוט, זו קבוצה, קודם כל הם משחקים, זה מה ש...
אני אומר קריסטיאן בראון, הוא 1.98 מטר לבן, לא אתלט במיוחד, אבל, וגם לא קולע שלשות, הוא פשוט רק חותך לסל. זה שחקן שבעולם אחר היה יכול להיות גניבה של חולון. זה לא...
כן, נכון, נכון.
אבל הגיע לסיטואציה שמישהו מבין איך הוא חותך לסל, והוא
כן. כן, יש להם ספסל יותר טוב ממה שחשבנו שיהיה להם בקיץ אחרי שהם איבדו את בראון. בקיצור, אתה רוצה את הבת? תעבור דרך הגוף של הסוס הזה, נראה אותך.
או תצטרף. יאללה, ציפי, תודה רבה.
תודה לך, רונן.